שלום, שלום, שלום לכם. ברוכים הבאים לבקצב היום, המהדורה התורנית השלישית לימי בין המצרים נפתחת ממש עכשיו, יום שלישי בשבוע, כף בתמוז תשע"ט, 23 ביולי 2019, למניינם. פותחים את התוכנית ואנחנו כאמור מתחזקים כמה שיותר כאן בימי בין המצרים בבקצב היום. לא לפני שנאמר שלום לצוות היקר שלנו, אז שלום לאורי הכהן הגדול של קול חי, דוד לוין בג'רוטי אדיור בניו יורק, קטי קלר חיפה מיוהנסבורג, דרוג לויברמן טוקר FM דורון לסי ערוץ 2000 וארי גוטלף בישראל 1. כאן באולפני בקצב היום ישראל שלמה, עורך ומפיק את התוכנית, אברהם אקסטרה סמייל ישחקוב על הביצוע הטכני, אשר גרייבר זה אני, ואנחנו מתחילים. בקצב היום, בקצב נפתח את התוכנית וכבר נאמר שלום לרב יקיר בוטה. שלום כבוד הרב.
שלום לכולם. רבותיי, כל אחד מאיתנו חי בחיים שלו את המצבים האישיים שלו, את השלום בית שלו, את הבית שלו. כל אחד מגיע למנוחה, לנחלה, קונה דברים, מתחדש, חי, קיים. וצריך לזכור, בורא העולם עכשיו נמצא כביכול בגלות, בכל צרתם, לא צר. אנחנו קוראים את זה, אמנם כתוב עם א', אנחנו קוראים עם למד, בורא העולם מצר. מה עם הבית של בורא העולם? מה עם לדאוג לזה שלאבא שלנו אין? אבא שלנו נמצא כביכול בחוץ. אם אדם עכשיו היו חס וחלילה מוצאים את אבא שלו מהבית, זורקים אותו לבחוץ, כמו היה מצר, כמו היה דואב, כמו היה דואג, כמו שהוא היה כואב. אבא. ולכן אומר מרן שולחן ערוך באורח חיים, הסימן הראשון בסעיף ג', ראו לכל ירא שמיים שהם מצר ודואג על חורבן בית המקדש. דרך אגב אומרים חז"ל, מה אם הוא לא ירא שמיים לא יהיה מצר ודואג? קודם כל שיהיה מצר ודואג למה הוא לא ירא שמיים, אחר כך נדבר. כמו שאומרת הגמרא בברכות דף ג' עמוד א', אמר רבי יצחק בר שמואל משמי דרב, שלוש משמרות הבל לילה, ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושועה כערי ואומר, אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי וגלתים לבין אומות העולם. איי איי איי, רבי יוסי נכנס לתוך חורבה אחת, הגיע אליו אליהו הנביא, אמר לו שלום עליך רבי, אמר לו שלום עליך רבי ומורי. הוא מדבר איתו והוא אומר לו, אתה לא יודע כמה הקדוש ברוך הוא נוהם כיונה, הוא מצטער על זה שהוא שלח את הבנים שלו, כמה כואב לבורא עולם שאף אחד לא שואל, לא מחפש, לא קמע, לא מחכה, לא מחכה ולא מחפש את המלך. איי איי איי, כמה זה נורא. אני מספר פעם, מרן החפץ חיים, זכותו הגן עלינו ועל כל עמנו ישראל, שלפני שנים הוא ראה ילד אחד קטן יושב בחוץ ובוכה, בוכה ובוכה, בוכה ממקי נשמתו. הוא התכופף לילד הקטן, אמר לו, חמוד, נשמה טהורה, למה אתה בוכה? וכי מישהו הכאיב לך, וכי מישהו יצר לך, קרה משהו, בוא תספר לי, אני אעזור לך בעזרת השם. והילד הקטן בוכה ומסתכל בעיניו הגדולות על החפץ חיים. אומר לו, אני בוכה כי שיחקנו כולנו מחבואים, כולנו הלכנו, היה מישהו שספר וכולם אחרו לרוץ והתחבאו ואני התחבאתי טוב, כנראה התחבאתי טוב מדי. אמר, אז למה אתה בוכה? משחק כזה יפה, למה אתה בוכה? אומר, כי עכשיו כולם הלכו, כולם עזבו אותי לבד וכבר אף אחד לא מחפש אותי, כולם הלכו לבית שלהם ועזבו אותי פה באמצע המשחק לבד וכואב לי ואני בוכה. הסתכל עליו החפץ חיים ואמר לו, חמוד, אל תדאג, אל תדאג, יחפשו מחדש, ישחקו עוד, בוא תיגש הביתה, הכל בסדר, הנה אני אחפש אותך. הרגיע אותו, שלח החפץ חיים אחר כך בדרך לביתו, החל לחשוב, אומר, זאתי הגמרא בברכות, בורא העולם שואג, למה הוא שואג? הוא אומר, איי בנים יקרים שלי, הגלתי אתכם לבין האומות, הלכתם לגלות הנוראה, אבל למה אף אחד לא מחפש אותי? למה אף אחד לא קורא לי? למה אף אחד לא רוצה קרבת אלוקים? למה לא באים אליי? למה? למה זה קורה? למה אתם לא שמים לב? למה אתם לא מחפשים להתקרב אליי חזרה? איזה זכות גדולה זו להתקרב אל המלך, איזו שמחה אדירה להתקרב למי שאמר והיה העולם אבל תחפשו אותי. בורא העולם מרגיש כביכול עזבתם אותי, לא אכפת לכם, ומכל מקום באות כל הצרות. כי רבותיי, ברגע שבורא העולם עוזב, חס וחלילה, אז הכל מגיע. על כפיים ישאון לך, פן תיגוף באבן רגליך. שיש קרבת אלוהים אז יש הכל, שאין קרבת אלוהים אז אין כלום. כמו שאומר כמו שאומר הפסוק באיכה, יתומים היינו ואין אב. מה זה יתומים היינו ואין אב? פשוט, כל מישהו יתום, אין לו אב. אז מה העניין? בכדי להביא זו נצטרך ללכת לגמרא ברכות סמך ג' עמוד א', אומרת הגמרא אזריק פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה. בכל דרכיך דאהו, והוא ישר אורחותיך. כמו שכתב הרמ"א בסימן א', בסעיף א', שיוויתי אדוני לנגדי תמיד, הוא כלל גדול בתורה ומעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלוהים. בירם שנה אמרו בסעיף קטן ד', על מה אתה מדבר? שיצער האדם מנפשו, שהוא תמיד תמיד לפני השם יתברך, כמו שמובא בשם האריזל, שיצער שם הוויה תמיד לנגד עיניו בניקוד יראה, והדבר הזה זה תועלת גדול לעניין היראה. כמו שכתב מור זה כננו, רבנו משה מימון, הוא מביא את זה בספרו המילואים למשה פרשת בשלח, על פי הבן ישחי לבאר את דברי האריזל, על הפסוק, עיניך לנוכח יביטו ואף אפיך ישרו נגדך. לנוכח, אומר הרב, הווה שלוש הוויות. לעולם אדם יצגר לנגד עיניו שלוש פעמים שם הוויה, יראה את בורא עולם קרוב אליו. כמו שכתוב בפסוק, צדיק השם בכל דרכיו וחסיד במעשיו. אומר הרב, מה זה צדיק? צדיק זה מי שרואה את השם בכל דרכיו, כוונה במצוות שלו, בכל הדברים, מניח תפילין, לא מסיח דעת, מבריך ברכת המזון, רואה את השם למול העיניים, בתפילת עמידה ודאי. אבל מה זה חסיד? חסיד זה גם מי שרואה את השם בכל מעשיו, מי שרואה את השם בכל מקום, הוא מחפש את בורא עולם, הוא רואה מצב בחיים, הוא מגיע לכל מצב, לכל סיטואציה, הוא מחפש איפה בורא עולם נמצא, הוא מגיע לבית, הוא רואה את אשתו, הוא רואה שכינה בבית, הוא רואה ילדים, הוא רואה קדושה, מצוות, הוא רואה אוכל, הוא אומר יש מצווה לקיים את הגוף שאוכל לעשות דברים גדולים לבורא עולם, כמו שאומר התז באבן העזר, בסימן חפה, אומר שם התז, זה שב לכם משקים מקום אחרי שבת אוכלי לחם העצבים, כן ייתן לידידו שינה, יש אדם אחד שהולך לישון ולא מקבל שכר, ויש אדם אחר שהולך לישון ומקבל שכר עד אינסוף. למה? זה הולך לישון, אומר אני הולך לישון כי אני עייף, מה? בא לי לישון, זה תענוג. ויש אדם אומר אני הולך לישון כי זה רצונו של בורא עולם שיחזק לעבודת השם יתברך. וזה מה שאמרנו באיכה, יתומים היינו ואין אב. מה הכוונה? משל אומרים רבותינו, לפני שנים היו שני נסיכים, בנים של מלך אחד גדול. המלך הזה היה מלך עשיר, מסודר, הכל היה לו. ארמונות וכספים, מושל על הרבה מדינות. מכל הבחינות הוא היה מסודר. ודאי כלכלית, ודאי ביטחונית, מלך. אבל כל העולם שלו היו שני הילדים הללו. והנה באחת מן המלחמות, לא עליהם, לא אף אחד מעם ישראל, הצליחו הרשעים לחטוף את שני הבנים, את שני הנסיכים, ולקחו אותם לארץ רחוקה. המלך מצר, המלך דואג, אבל כמה בנים, תחשבו איזה צער זה. מי שרגיל לחיות בארמונות של מלכים, באושר, עם ארוחות הכי טעימות שיש, עם בגדי משי נקיים, עם מיטה שהיא מיטה מפוארת ונוחה. בן אחד גדול ובן אחד קטן, הלכו שם בשבי ושם אותם באיזה צינוק חשוך. מה זה? לחם צר ומים לחץ, בגדים הכי בלויים והריח חוץ מכבודכם. החלו שני הבנים לבכות. הבן הצעיר החל לבכות בכי גדול, והוא צועק ואומר, אוי, איפה האוכל שאני רגיל לאכול? כל המתמים, כל הבשרים, כל הדברים הטובים. איפה המשחקים שלי שאני רגיל לשחק? איפה המיטה הנוחה? איפה המים החמים במקלחת? איזה כיף. איפה הטיולים שהייתי עושה? איפה כל ההנאה? איפה המכוניות והדברים? לאן הכל הלך? אבל הבן הגדול אמר, איפה אבא? איי איי איי, איפה אבא נמצא? אני רוצה את אבא, איפה אבא שלי, אבא? הסתכל עליו הבן הצעיר ואומר לו, אחי הגדול, אחי היקר, אין לנו מה לאכול, הבגדים גדים גלויים, הריח פה נורא, צר לנו, לחוץ לנו, קשה לנו, כואב לנו, ואתה חושב על אבא? אמר לו, כן, נשמה תאורה שלי, אחי היקר, אחי האהובי שלי, תקשיב טוב, אם היה לנו את אבא, היה לנו הכל. אם היינו זוכים לחזור לאבא אל המלך, הכל היה לך. היה לך את המיטות שלך ואת המשחקים שלך ואת האוכל שלך ואת הכסף ואת ההנאות ואת הטיולים, הכל היה. מה שחסר לנו זה לא הפרטים הללו, חסר לנו את אבא. כמו שאומר המדרש, בא המשיח לקדוש ברוך הוא, אמר, ריבונו של עולם, תשלח אותי, תשלח אותי אליהם. הם רוצים לגאולה, מתפללים שתגאל אותם, הם רוצים די לעשות סוף לכל הצרות ובילה המוות לנצח ומחה השם אלוהים, דמעה מעל כל פנים וחרפת עמו יסיר, כואב להם צער השכינה. אומר לו הקדוש ברוך הוא לא, הם לא מרגישים לצער השכינה והם גם לא מחכים לך. אמר לו תן לי ללכת, אני אראה לך, אני אראה לך שהם מחכים. ירד, התלבש כאדם פשוט, המשיח, הלך להסתובב, ראה אדם אחד חורש במחרשה ונשברה לו המחרשה. אומר איי, איפה המשיח? הלוואי יבוא כבר משיח, שיגיע המשיח. הגיע אליו, לאדם הזה חיכיתי. נו, למה אתה רוצה משיח? אמר מה זה למה? נשברה המחרשה קשה, אולי יבוא יעשה לנו איזה משהו, אני יודע, הכל יגדל לבד, נהיה עשירים. זה מה שאתה רוצה משיח בשביל שתהיה עשירים? בסדר, ממשיכים קדימה. היה אדם אחד יושב צועק, איי, איפה המשיח? איפה המשיח? איפה המשיח? אמר לו, מה קרה? מה, אשתי התבנה אותי קצת? אני לא זה. אמר, מה, המשיח זה יועץ נישואין? הולך קדימה, רואה אדם, כל אחד מדבר על הצרות הפנימיות שלו. אבל אף אחד לא בכה. איפה אבא? אני רוצה להתקרב לבורא עולם. איפה אבא? איפה אבא? אומרים חז"ל, אם היינו מתעוררים ושואלים איפה אבא, מזמן היינו נגלים. בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, הוא שם אותו בגן ואומר לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. אומרים חז"ל, אם אדם הראשון היה אומר ריבונו של עולם, אני לא לבד, יש לי אותך, הכל היה נראה אחרת. עם ישראל נמצאים לפני הר סיני, הקדוש ברוך הוא אומר לו שתי דיברות ראשונות, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים, בום, נשמותיהם פורחות עולות לשמיים. מגיעה התורה לפני הקדוש ברוך הוא, אומרת לו ריבונו של עולם, זה מתאים, חתן ביום חופתו, ככה אתה לוקח את הנשמה, זה לא יפה, תחזיר להם. מחזיר להם הקדוש ברוך הוא את הנשמה, שנאמר תורת השם תמימה משיבת נפש. פעם הבאה יאללה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניים, שוב פורחת נשמת העמים, עפים קילומטרים, התורה מחזירה, מחזירים את הנשמה שלהם, הכל מכל הפחד הזה, קולות ברקים אש. עם ישראל החלו לראות, אמרו למשה רבנו דבר אתה עמנו ונשמע, אבל ידבר עמנו אלוקים פן אמות. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר למשה רבנו, מי ייתן והיה לבבם זה להם לראה אותי כל הימים. עם ישראל שומעים את הדבר הגדול הזה ושותקים. מי יכול לתת? מי ייתן רבותיי? מי ייתן והיה? מי יכול לתת? אתה אלוקים, תן אתה. אם היו אומרים תן אתה אותך אנחנו רוצים, מיד היה נותן להם יראת שמיים, כמו שאומרת הגמרא בברכות למד ג', מה השם אלוהיך שואל מעמך כי אם נראה את השם, והיינו נגלים גאולת עולמים. רבותיי, בואו כולנו נסתכל לבורא עולם, נבכה מעט, נצטער על צער השכינה, ונגיד לו, אבאלה, לא רוצים כלום, רוצים רק אותך, ומכל מקום יהיה לנו הכל. שיהיו בשורות טובות, נזכה הגאולה הקרובה במהרה, אמן ואמן.
תודה רבה רב יקיר, בואו תרצים להפסקה קצרה, מיד כשנשוב, נהיה כאן עם הרב אברהם סגל, אתם לא זזים לשום מקום.
בקצב היום, בקצב היום.
יש שמולה, לא אקנה, אסע את שמיים תפילה, מופה החבר שנקרא בגלה, אקריב את הדרון הכל מהתחלה.
נר, הקנדולת מועד, מועד בפחד. אקה יוצאת מלב, נשמעת בלחישה. יד בוטחת בו נגעה, עפוף תוגח וידע. התקווה היא כאן עדיין, לא נמודה. ריח חריף מרעיף כאב, קולות וצעדים. בית חולים הוא לא מקום מתאים לילדים. המלאך רפאל, אם רוצים אז הוא גואל. האם רוצה אתה?
שנפח
נופפה לפחתי אולי זה סתמתה אולי זה בכי מלאכי פרח קטן של ילדי יישאר עוד לצידי רק תאמין שגם אתה יכול להיות בריא יש שם ראש אוי לא
בקצב היום המהדורה התורנית השלישית שלנו לימי בין המצרים חזרנו ועכשיו זה הזמן לבוא לשמוע את הדברים המרתקים של היועץ החינוכי וראש מכון סגל הרב אברהם סגל בבקשה כבוד הרב
שלום לכל המאזינים היקרים אתמול דיברנו על החשיבות של להגיד שלום לתת מילה טובה להעצים בני אדם לחנך את עצמנו וילדים שלנו על כל התייחסות אפילו שאתה רואה בן אדם אתה לא מכיר תלנה את הראש, תגיד לו שלום. שם לו לב שאתה קיים, וכמובן אם אתה יכול להגיד לו מילה טובה, הזכרנו את הזוהר הקדוש, כמה חשוב. ודווקא בפרשת השבוע, הנה פרשת פנחס, שהוא היה כהן גדול, הוא גם רואים את העניין, הנה אני נותן לו בריסי שלום, ואתה לו לא לזרוע אחריו, ברית כהונת עולם. אמנם שם היה עניין של קנאות, אבל מי עשה את זה? אדם שהוא כהן גדול, הוא נכד של אהרון הכהן, שכל המהות שלו זה אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקורבן לתורה, וידי זה יציל את כלל ישראל. הרי רואים מכאן כמה כוח של שלום, כמה זה יכול להציל, והידוע שלא רק ליהודים, יש אנשים לפעמים עובדים במקומות, שיש כל מיני אנשים, אפילו גויים, יהודי צריך להיות, להשפיע, לעשות קידוש השם. כתוב אפילו בגמרא שרבי יוחנן בן זכאי ועוד תנאים, אף אחד לא הקדים אותם ברכת שלום. הם היו הראשונים, אפילו לגויים היו אומרים. זה עניין של נימוס, דרך ארץ, גם עניין של דרכי שלום, עניין של קידוש השם. אבל לפעמים, תשמעו טוב, זה גם יכול להציל חיים. ועל זה, הורים יקרים, מחנכים יקרים. אני רוצה לספר לכם סיפור מדהים. שוב, שזכיתי לשמוע במו אוזניי, בידידי היקר, הסופר הדגול, רב נחמן סלצר מבית שמש, שהוא שמע את זה מבן אדם עצמו, רב נחמן קיבל טלפון יהודי מירושלים, שגר בהנוף, אני אומר משימות אמיתיים, כי הוא גם כתב את הסיפור משימות אמיתיים, הוא סיפר לי את זה, גם כתב את זה, יהודי שקום לו רב יוסף שיק, שליטה, הוא גר בארנוף, והתקשר אליו ואומר, אני חייב לספר לך סיפור. הסיפור סופר בעקבות של סיפור אחר שרב נחמן כתב, וסיפרתי את זה גם בפינה הקודמת, בדברים די דומים. אבל בוא תשמעו את הסיפור הזה, מה שרב נחמן שמע מרב יוסף שיק. הוא אומר שהוא ניגש אליו ואומר לו, הוא התקשר אליו או ניגש אליו, הוא אומר לו, אני קום לו רב יוסף על שם סבא שלי, וסבא שלי רב יוסף שיק היה גר בוויינה, באוסטריה, בוויינה. ידוע שהאנשים מאוסטריה לא היו חברים מדי טובים של היהודים, אבל כמובן הכל האמת שלהם יצא בתקופה של היטלר ימח שמו וזכרו, הכניס את הצבא שלו שעבר את הגבולות שם ב-12 למרץ 1938, ואז איך שהגויים של אוסטריה קיבלו את הגרמנים ימח שמם בכזה חמימות, הבינו בדיוק כמה אכזריות הם הצטרפו לכל החלומות הרעים של אנשי הגרמנים. ואז החיים של יהודים בווינה התחיל פשוט, הביטחון שלהם התדרדר עד שהגיע לתקופת של האיינשלוס, מה שידוע. והם כל הזמן הורסו בתים של יהודים ועסקים, ועד שהתחיל להיות מאוד מסוכן ליהודי ללכת ברחוב, לפעמים היו תופסים יהודים, פשוט היו זורקים אותו לרצפה, שינקה את הרצפה, והיו עומדים גויים וצוחקים. וככה מאביב התקדם לקיץ, והמצב רק החריף, והגזרות רק התרבו מיום ליום. וכמובן, עם הזמן ידוע שחייבו את כל יהוד, גבר יהודי לקרוא את עצמו בשם ישראל, וכל אישה בשם שרה, ולא נתנו להם להיכנס לפארקים, כל מקום ציבורי. כל מי שהיה עובד מדינה, פיתרו אותו מעבודה, כל חנות יהודי כבר לקחו להם את זה, ולאט לאט התחילו לארגן אותם לרחמנא ליצלן, למחנות ריכוז של דכאו, והתחיל כל החוקים של נורנברג, מי שמכיר את ההיסטוריה, והמקום הזה פשוט הפך להיות סיוט. אבל ידוע היה פינה, פינת יקרת, הבית כנסת של, קראו לזה, הבית כנסת של שיף, הבית כנסת הזה היה, קראו לזה שיף שול, הבית כנסת של שיף, שזה היה משנת 1858, וזה היה המקום שיהודים התפללו שנים רבות. אותו יהודי, רבי יוסף שיק, היה גר 12 דקות מהבית כנסת, וכמובן כל מי שיכול להמשיך לעשות מצוות, להתפלל, וכך הוא מספר רבי יוסף שיק, שסבא שלו, רבי יוסף ועם אבא שלו, שקראו לו שמואל, שמיל, קראו לו, הם היו הולכים מהרחוב רמברנדט שטראסר, דרך הנהר דנובה, והיו עוברים שם מעל הגשר כדי להגיע לבית הכנסת. תשמעו טוב מה היה כאן. היה שם איזשהו שוטר, שהוא היה, התפקיד שלו, הוא עמד על הגשר שם, שהוא צריך לעבור אותו כדי להגיע לבית כנסת של שיף, שיף שול. וגם בתקופות שהאיינשלוס וכל התקופה שהגרמנים נכנסו, הוא עדיין נשאר בתפקיד שלו, וכל פעם שרב יוסף שיף, שיק, היה עובר שם, הוא היה, היה לו מנהג, היה אומר לו, גוטן טוג, יום נעים, יום טוב. ואותו שוטר, כמו איזשהו אדם קר, פשוט לא התייחס אליו, כאילו הוא לא קיים. אבל הסבא שלי היה פשוט מנדנד עם הראש, והיה אומר לו עוד פעם, גוטן טאג, יום נעים, ואפילו הוריד את הכובע, לעשות לו כזה תנועה של כבוד, וככה יום יום, שהוא הלך לבית כנסת שחזר, בחיים הוא לא התייחס לרבי יוסף שיק הזה. והבן שלו שמיל, זה אבא של האברך הזה שמספר את הסיפור שאתה בא, למה אתה ממשיך? הוא לא מתייחס אליך. הוא אמר לו, התורה אומרת צריכים לקבל כל אדם בסבר פנים יפות, ולכן אני ממשיך. וככה המשיך עד שהגיע חורף, המצב רק החריף. הוא היה יום יום מגיע לבית כנסת של השיפשול, ולמרות שהמצב החריף והיה עדיין היה יום יום ממשיך ללכת לא היה לו מאיפה ללכת, אז כך הוא המשיך ללכת כל יום בית הכנסת. והנה הגיע יום אחד, ולמרות שידעו שמצב לא טוב והגויים חוגגים כאילו כלום והיהודים בצרה, אבל הוא ממשיך ללכת לבית הכנסת. הוא מגיע לגשר ורואה שוב פה את השוטר הזה, והסבא אומר שוב כמו שתמיד לשוטר, גוטן טאג. ואז השוטר פונה אליו ואומר לו, יהודי, תחזור, תלך בחזרה. אבל אומר את זה בכזה רצינות, עם כזה קול של פחד, ורבי יוסף שיק הבין פה שזה לא סתם. הוא התלבט והוא צעק עוד פעם, יהודי, לך בחזרה. פעם ראשונה שהוא דיבר אליו, כאילו הוא נתן לי איזה עזרה. אז עוד פעם הוא הוריד, הוריד לו את הכובע כמו שתמיד היה עושה לו לכבוד, ואמר לו גוטן טאג, והוא חזר בחזרה הביתה, ואותו יום לא עבר את הגשר לבית כנסת של שיף. באותו לילה פרץ קריסטלנאכט, מה שידוע ששרפו את כל מיני בתי כנסת והשתוללו ורצחו בדם קר כל כך הרבה יהודים, ולקחו את המחמנה לצלן למחנות ריכוז, והשאר כולנו יודעים שלא חזרו מחמנה לצלן עד שנזכה לתחיית המתים, שכולם יחזרו. אבל מה שקרה בעקבות הסיפור הזה, סיפר רבי יוסל שיק, שהסבא באותו לילה, באותו יום, הצליח בזכות הסיפור הזה לברוח עם כל המשפחה שלו, והכל בזכות שהוא היה מקפיד יום יום להגיד שלום לגוי. הוא הרגיש הכרת הטוב. זה מזכיר את הסיפור של רב זימל שסיפרנו, שגם ברח לאוסטרליה בזכות המנקה שסיפרנו בפינה של ספירת עומר, שהוא כיבד אותה והיא סיפרה לאח שלה שהיא הנאצי והוא בא להציל אותו. אז הנה רואים שתי סיפורים שהסיפור הזה התגלה בזכות שהוא, סיפרנו את הסיפור ההוא שרב נחמן סיפר ואחרי זה אני סיפרתי. שימו לב לכוח, ויש מלא סיפורים כאלה, הרבה אנשים ניצלו בזכות, הם ידעו להגיד את המילה שלום, שלום זה השם של הקודש ברוך הוא. בכל אופן, מה שקרה בסוף עם משפחת שיק, שהם הגיעו לברחו מווינה, והצליחו להגיע ב-1940 לארצות הברית, לניו יורק, פתחו מסעדה בווילימסבורג, ושם היו, פתחו קייטרינג ידוע, וכל מי שהיום בניו יורק ובבורפאק יודע שהם פתחו מסעדה ואולם בבור פארק ביד הרכבת שם בניוטרקט, והרבה הרבה אנשים, כל יום נחמן סלצה עצמו וגם הרבה בני משפחה שלי, היה להם שמחות שם באותו אולם של משפחת שיק. אז הם זוכים לשמח יהודים. אבל הורים יקרים, בואו גם אנחנו נשמח את הילדים, אנחנו נלמד אותם איך להגיד שלום, ואולי השלום הזה יביא הצלה לכל כלל ישראל. שלום ותודה רבה לכם.
תודה רבה הרב סגל. אם גם אתם רוצים להתייעץ עם הרב בכל מה שקשור לעניין חינוך הילדים, אני אתן לכם מספר, אתם יותר ממוזמנים לעשות את זה ב-03-644-1180. יוצאים להפסקה האחרונה, מיד נהיה כאן עם הרב עמיהוד סלומון.
בקצב היום, בקצב היום. זקני לגדל, בני מול נבנים, חכמים מול נבנים. אוהב השם יואל אותי, שאמת זה הקודש בשן וקים. וזכני לגדל אני ומבנים, חכמים ונבונים. אוהב השם יראה אלוקים,
שאמת
זה הקודש בשם.
בידיהם.
שכחנו
תשכחנו. בקצב היום, בקצב היום.
תודה שחזרתם אלינו אל בקצב היום, המהדורה התורנית לימי בין המצרים, יום שלישי בשבוע, חלקה האחרון של התוכנית, וכמובטח, הגיע הזמן לומר שלום לרב עמיהו סלומון.
שלום אשר ושלום למאזינים. אנחנו בפינתנו, בימים האלה, ימי בין המצרים מדברים על החורבן, אבל גם סוקרים את פרשיות ספר במדבר. דיברנו כבר על פרשת במדבר, פרשת נשוא, והיום אנחנו סוקרים נקודת מבט בפרשת בעלותך. בפרשת בעלותך התורה מתארת כיצד עם ישראל שכבר כמעט שנה שוכנים למרגלות הר סיני, בשנה הזאת עברו עליהם דרמות גדולות, קיבלו את התורה, חטו בעגל, נסלח להם חטא העגל, בנו את המשכן, והנה הנה הם יוצאים לדרך, נכנסים אל עומק המדבר, ואז מתחילים חטאים. ויהי העם כמתוננים רע באוזני השם, וישמע השם ויחרה פה, ותיבר בם אש השם ותאכל בקצה המחנה. ויצעק העם אל משה, ויתפלל משה אל השם, ותשקע האש, ויקרא שם המקום ההוא תבערה, כי בערה בם אש השם. הנה החטא ועונשו בפסוקים קצרים, אבל לא כתוב מה זה מתוננים, במה הם חטאו, מה הם אמרו בדיוק, כמתוננים רע באוזני השם. הרמב"ן מבאר שהמילה מתוננים היא מלשון עונן, כואב, מצטער, כמו עונן שמצטער על המת. הוא מסביר כיוון שעם ישראל התרחקו מהר סיני, שהוא היה קרוב למקום של ציוויליזציה, מקום יישוב, ולראשונה נכנסו לעומק המדבר הגדול, אז הם הביעו דאגה וחרדה על מה שעתיד לקרות להם במדבר. היו מצטערים למור מה נעשה, איך נחיה במדבר הזה, מה נאכל, מה נשתה, איך נסבול, איך נצא, מתי נצא. והצער הזה היה עבירה. זה עדיין לא מסביר במה הם חטאו. לכאורה, כשאדם נכנס לעומק המדבר, בלי מקורות מים ומזון מסודרים, אז זה חשש לגיטימי. מותר לו לדאוג ולהצטער, מותר לו לחשוש מהעתיד. אז איפה החטא הנורא במתוננים? אומר הרמב"ן, החטא טמון ב... מילה אחת, באות אחת. לא כתוב שהם מתוננים, אלא כן מתוננים. כי היו מדברים במר נפשם כאשר יעשו הכואבים, כאילו הם מתוננים, כאילו יש להם סיבה להצטער. אומר הרמב"ן, הם היו צריכים ללכת אחריו בשמחה, בטוב לבב, מרוב כל טובה שנתן להם, אבל עם ישראל הרגישו שהם כאנוסים ומוכרחים ומתוננים ומתרעמים על עניינם. נראה בכוונת הרמב"ן, שהתביעה כלפי עם ישראל בחטא המתוננים, שלמרות שלא היה להם, לא הייתה להם סיבה אמיתית לדאוג ולהצטער, הם כבר ראו שהשם משגיח עליהם, עשה להם ניסים, הם אמורים לדעת ולסמוך עליו שהוא לא יעזוב אותם, הוא לא יניח אותם לגורלם. אבל הם החליטו בלי סיבה אמיתית ומוצדקת, להסתכל דווקא על חצי הכוס הריקה ולחשוב את עצמם כמתוננים, כאנשים סובלים, ועל כך הם נהנשו. על פי זה, בעצם המתונן במדבר זה המתלונן הסדרתי, הנרגן, הילילן, זה שתמיד רואה את החסרונות, תמיד מביע חוסר סביעות רצון, זה חטא. נראה שלכך כיוון גם הספורנו, רבי עובדיה ספורנו, שכותב כמתוננים על תורך הדרך, לא מתוננים בליבם באמת, כי לא הייתה שום סיבה ראויה לזה, אבל היו מתוננים בדבריהם לנסות. אולי אפשר לומר שלא בכדי נבחר המילה הזאת מתוננים, לא עוננים, אלא מתוננים בבניין התפעל. בתנך מצאנו שהרבה פעמים כשכתובה המילה בבניין התפעל, זה לא אמיתי, זה מעושה. כמו למשל במשלי כתוב, יש מתעשר ואין קול. אדם שאין לו קול אבל הוא מתעשר, הוא כאילו עשיר. שמת אליו בניין התפעל. מתרושש ועון רב, אין לו, יש לו הרבה כסף, אבל הוא מתרושש, כאילו רש, כאילו אני. גם באמנון, בסיפור אמנון ותמר, אז כתוב, ויאמר לו יהונדב, שכב על משכבך והתחל. התחל זה כמו מתחלה, בניין התפעל. לא באמת חולה, אלא עושה את עצמו כאילו הוא חולה. מתוננים, הם לא באמת תוננים, הם לא באמת מצטערים, אין להם סיבה אמיתית להצטער, אבל הם עושים עצמם כאילו מצטערים. הם בוחרים להיות עוננים. הדברים האלה מתכתבים עם דברי רשי. רשי שם כותב שמתוננים זה משון תואנה. תואנה אומר רשי זה עלילה. זה לא דבר אמיתי אלא תירוץ. זה המתלה כלשהי. הם חיפשו תירוצים כדי להתלונן. זאת אומרת, הם התיימרו להביע ביקורת עניינית, אבל למעשה מתביישו להודות על האמת. הם לא מעוניינים יותר לשאת את עבודת האלוקים. אז כל הטענות שלהם הם לא הסיבות אמיתיות, אלא תירוצים. ואם תירוץ אחד ידחה, תמיד אפשר למצוא תירוץ אחר. משהו לא טוב להם. הם לא רוצים להיות פה. הדברים האלה מתחדדים בחטא הבא של העם. מיד אחרי חטא המתוננים מופיע חטא המתאבים. והספסוף אשר בקרבו התאבות אהבה וישובו ויבכו גם בני ישראל ואמרו מי יאכילנו בשר, זכרנו את הדגה שנאכל במצרים חינם, את הקישואים, את האבטיחים, את החציר, את הבצלים, את השומים, ועתה נפשנו יבשה, אין כל בלתי אלא מה נהננו. שואלים חז"ל, יש פה מילה אחת קצת מוזרה. זכרנו את הדגה שנאכל במצרים חינם? האם במצרים קיבלו דגים בחינם? עבדים יהודים במצרים? מה פתאום בחינם? אומרים חז"ל, המילה הזאת היא סוג של טעות פרוידיאנית. נפלטה להם המילה הזאת, אבל היא מעידה על כל הטענות שלהם. מה אני אומר חינם, אומרים חז"ל? חינם מן המצוות. מאחורי המילים היפות, המשכנעות, והסיבות המצוינות של האספסוף, נמצאת אמת אחרת. חינם. במצרים זה היה בחינם מבחינה מוסרית, מבחינה רוחנית. היינו פטורים מהשיעבוד הזה של עול תורה ומצוות. זה הגעגוע שלהם. שם זה היה בחינם, בלי המחויבות. חז"ל אומרים, הגמרא בגיטין אומרת, עבדה בהפקר הניחה לי, עבד בהפקרו נוח לו. כל הטענות שלהם זה לא סיבות אמיתיות, אלה תירוצים לרצון שלהם להסיר מהם את העול הזה של התורה והמצוות. אז מה הקשר לחורבן? מה הקשר לתשעה באב? על פי חז"ל, הלילה שבו הפך אותו תאריך תשעה באב לתאריך מועד לפורענות, זה היה כשהמרגלים חזרו מהריגול בארץ ישראל. זה קרה בתשעה באב. רואים חז"ל, אותו לילה לתשעה באב היה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בחייה של חינם, ואני קובע לכם בחייה לדורות. יכול להיות, על פי דברינו, שיש פה רמז. אתם בכיתם בחייה של חינם. אתם לא באמת הייתה, לא הייתה לכם סיבה אמיתית לבכות. אתם בחרתם לבכות בחייה של חינם. מה הפירוש חינם? אולי הפירוש הוא חינם מן המצוות. מה שהציק לכם היה זה שאתם מחויבים לעול תורה ומצוות. אתם רציתם להיות פטורים לגמרי. ומשם נבע הבכי הזה. הבכי הלא מוצדק שנבע ממקומות לא טובים, ומשום כך התאריך הזה הפך להיות תאריך מועד לפורענות, שבעתיד נחרבו בו שני בתי המקדש. בתלמוד מסופר שכאשר איש היה נושא אישה במערבה, כלומר בארץ ישראל, היו שואלים אותו מצא או מוצא, האם אשתו היא אישה טובה שנאמר בה במשלי מצא אישה מצא טוב, או חלילה אישה רעה שעליה נאמר בקהלת, מוצא אני מר ממוות את האישה. עם כל הכבוד לחוצפה הישראלית, איזו מין שאלה זו? חתן יוצא מחופתו ושואלים אותו אם אשתו מצא, אישה טובה או מוצא, אישה רעה. אז זהו שלא. צריך לדקדק במאמר חז"ל, לא כתוב שם ששאלו אותו מצא או מוצא. כתוב אמרי לי. אומרים לו מצא ומוצא. זאת אומרת, זה לא שאלה. זה יותר שאלה רטורית, זה יותר מסר, טיפ לחתן הצעיר, אבל לכל אדם. אמרי להם מצא ומוצא, אתה תחליט איך יראו החיים שלך. מצא ומוצא. אתה תוכל לבחור אם אשתך תהיה בבחינת מוצא, מוצא אני אמא ומוות את האישה, או בבחינת מצא אישה מצא טוב. איך האדם יכול להחליט אם החיים שלו יהיו חיים שמחים או חלילה להפך? אז ראיתי רעיון נפלא. ישאלו אדם, למה אתה מצורך? למה פניך נופלים? אז הוא יגיד, אל תשאל, היום מישהו פגע בי עם הרכב, ועכשיו יש לנו בעיות, מוסך, ביטוחים, צריך לטפל בזה, אז ברור שאני מצוברח. ישאלו אותו, תגיד לי, אתה בריא? כן. אתה נשוי? כן. יש לך פרנסה? כן. בית? כן. ילדים? בכולם בריאים? כן, 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 כן. נו, אז 99%, פסיק 9, הכל מצוין, הכל נפלא. אלא מה שעכשיו, משהו קטן, משהו קטן לא בסדר. אז תראה איך הדבר הקטן הזה, המכה הקלה הזאת, משפיע על כל המצב רוח שלך. אתה בוחר להתמקד במשהו קטן לא בסדר, וזה הופך להיות חזות הכל. וזה בדיוק מה שאומרים לחתן הצעיר. אתה תחליט איך יראו החיים שלך, אתה תחליט אם להיות מאושר או לא. אתה תמצא, סוד האושר תמון בידיים שלך, בידך הדבר. אם תבחר להיות מוצא אני מר ממוות את האישה, זאת אומרת מוצא מישון הווה, עכשיו אני מתמקד בהווה, משהו לא בסדר, וזה חזות הכל, זה מר ממוות. אבל אם תבחר להיות בבחינת מצא, מצא מישון עבר, תמונה מלאה, תמונה רחבה, להסתכל על כל הדבר, אזי אתה תגלה ש-99% פסיק 9, הכל מצוין, גם אם לא הכל מושלם. אז בידך הדבר, אל תתלונן, אל תתלונן, תבחר על מה להסתכל, על רוב הכוס המלאה, ותהיה מאושר.
תודה רבה רב עמיהו צלמון, ותודה רבה גם לכם המאזינים שהייתם איתנו והתחזקנו ביחד. נודה גם לצוות שהביא את קולנו עליכם בצורה הטובה ביותר. אז תודה לאורי הכהן הגדול, דוד לוין, קטי קלד, רוגלוי במנדרון, לסרי וארי גוטהלף. ישראל שלמה ערך ופיק את התוכנית, אברהם ישחקוב היה לביצוע טכני, אשר גרייבר זה אני, נפרד מכם. כרגיל מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, תרבו בכמה שיותר אהבת חינם. אנחנו עם ירצה השם ניפגש כאן מחר, יום רביעי בשבוע, לעוד בקצב היום.
בקצב היום. Say hey. בקצב היום, בקצב היום.